לשיעורים נוספים ומידע על תוכניות מכון הדר ישראל, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר מכונהדר.org.il.
טוב להיות כאן איתכם. אז קודם כל אני ממש שמח על התמה של של הכנס הזאת, שאכילה זה דבר כל כך כל כך חשוב בתוך החיים שלנו. אנחנו ממש נתעסק עם אכילה כפרקטיקה. זאת אומרת, כפרקטיקה רוחנית. מה אנחנו יכולים לעשות ואיך אנחנו נשתמש באכילה כפרקטיקה. ברור שזה כבר חלק מהיהדות, כל מיני דקה, יש לנו ברכות, יש לנו כל מיני שאנחנו עושים סביב אוכל, אבל השאלה שעולה בתוך החסידות, בתוך התרגול שלנו, קוראים עבודה בגשמיות, איך אנחנו יכולים להתייחס אפילו לפעולה הזאת של האכילה, של הטעמים, של התענוג, של ההנאה, כפרקטיקה עצמה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה, ומה זה יכול להביא לה. אז מה אני רוצה לעשות זה, קודם כל, לקרוא ביחד את הטקסט הראשון, תודה, זמן, של מתודות יעקב יוסף, ונרצק בזה קצת, ואז נרצק בזה קצת סדר, ואז קצת שיעור, ואז תרגול, ממש תרגול ביחד. אז קודם כל, רגע של מבוא, אני, האם, לא, היום לא התעסקתם עדיין בחסידות, כן? אני לא יודע כמה התעסקתם כבר בחסידות, אני מניח שזה שונה את כל אחד. אז אנחנו בודים על התנועה של חסידות של הבעל שם טוב, שמתחיל במאה ה-17 במזרח אירופה, שעדיין מקיים היום, מקום יצורות. והטקסט הראשון, תודעת יעקב יוסף, זה אחד מהספרים הראשונים של חסידות, שכתב על ידי רב יעקב יוסף מפולנוי, שהוא היה, בוא נגיד, את התלמיד המובהק של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב עצמו כמעט לא כתב שום דבר, יש לנו בעיקר מכתב אחד ממנו, אבל יש לנו כל מיני פתקמים ותורות שהתלמידים שלו כתבו בתוך הספרים שלהם. ולמשל, הספר הגדול שלו, כאילו קטע שם שלו, שאנחנו נתעסק בספר הזה, זה כל מיני ליקוטים מהספרים אחרים, מהספרים אחרים של התלמידים שלו, שנתאספו ונרצו אותם בתוך הספר קטע שם טוב. אז רבי יעקב יוסף פונו הוא אחד מהתלמידים הראשונים של הבעל שם טוב. וגם מה שמעניין, עליו שלפני הבעל שם טוב, לא רק, אבל בקבוצות הקבליות במזרח אירופה, נטייה די חזקה לסגפנות. כן? וזה גם היה נכון רב יעקב יוסף עצמו. הוא היה סגפן, וכשהוא פגש את הבעל שם טוב, אחד מהדברים העיקריים של הבעל שם טוב אמר לו, להפסיק עם הסגפנות, שזה רק גורם נזק, שזה ממש דבר לא טוב גם לתרגול רוחני, גם לגוף וכו'. אז המעניין שאנחנו יכולים להתחיל עם התורת של יעקב יוסף, מהבעל שם טוב. אני רוצה לעשות שמישהו מוכן לקרוא בשבילנו את הטקסט הראשון, תודה. אנחנו נתחיל עם זה, נדבר על זה קצת, וזה יהיה כזה מבוא לטקסטים הבאים. אוקיי.
כל הארץ כבודו, ואין דבר גדול או קטן נפרד ממנו, כי הוא המצוי בכל המציאות, כולן.
אוקיי, שנייה. שנייה. אז מה הטענה כאן? מה הטענה?
שאלוהים נמצא בכל מקום.
שאלוהים נמצא בכל מקום. ובוא נגיד, אפילו יותר מזה, לא שהוא נמצא בכל מקום, אבל...
כל דבר
זה לא קודם. אוקיי. אין שום דבר נפרד ממנו, אין פירוד כלל. כן? אין פירוד כלל. זאת אומרת, איזשהו מקום, כבר דיברנו על זה קצת עם פרופסור רוס, על הפננטיזם של הרב קוק, כן? שבאיזשהו מקום, והוא לקח את זה קצת מחסידות, שבאיזשהו מקום, הכל אלוהות, אין שום דבר אחר, אין שום דבר שמחוץ לאלוהות. כן? הכל אלוהות. אוקיי, בסדר, אפשר להמשיך.
ולכן, יכול האדם השלם לייחד ייחודים עליונים, אפילו במעשיו הגשמיים, הן מאכלו ומשתה ומשגל ומסע ומתן ודבריו הגשמיים שבינו לבין חברו.
אוקיי, שנייה. אז קודם כל, מה זה ייחודים? תודה, מקו עלה, מה זה ייחודים, איתן? מה?
לתקן את האלוהות.
מצוין, לייחד ולתקן את האלוהות. אז בקו עלה, ייחודים זה כל מיני פעולות, ויש כל מיני פרקטיקות שקוראים להם ייחודים, שהמטרה זה לייחד את האלוהות, כן? זאת אומרת שיש באופן עיקרי את הזכר ואת הנקבה, כן? יש פירוד ביניהם, הם לא בייחוד כמו שהם צריכים להיות, ואנחנו פועלים כדי לתקן אותם, כן? זה התיקון, ולהביא אותם לייחוד. כן? כבר בחסידות, המשמעות של ייחוד, נגיע למקום אחר, שזה יותר נותן למקום של ייחוד, זאת אומרת של להבין שבסופו של דבר הכל אלוהות, כן? זה ייחוד אחר, זה ייחוד ביני ובין האלוהות, זה ייחוד ביני ובין העולם, כן? שאין, עוד פעם, אין פירוד בכלל. ומה הטענה כאן לגבי הייחודים? איפה ובאיזה מקום ובאיזה דרך אנחנו יכולים לעשות את הייחודים האלו? זאת אומרת, לא רק בפרקטיקות, הרבה פעמים מאוד מאוד טכניקות מהקבלה, למשל, לנקות כל מיני תפילות מיוחדות לכל מיני תנועות מיוחדות, אלא איך אנחנו, ואיפה אנחנו יכולים לעשות את זה?
באכילה,
בשתייה. כן, בשתייה, כן. במיניות, כן. בכל דבר, ואפילו, וזה דווקא החידוש הכי גדול, לא יודע, זה נחוש כאן ככה, בדבריו הגשמיים שבינו לבין חברו. זאת אומרת, למה אני אומר שזה החידוש הכי גדול? מה ההבדל בין זה וכל הדברים, כל שאר הדברים?
זה אחד הדברים שכבר לדעתי אנחנו רגילים להתמקד בצד הרוחני ובמצב
הקשי. אוקיי, לגמרי. זה חלק מזה, כן, זה אנחנו כבר משווים, מה יכול לנצות את הרוחיות בתוך זה? אבל מה ההבדל בין הדיבורים, אפילו בין, מה ההבדל בין זה ובין אכילה ושתייה ומיניות?
מעשים. כאילו שזה
גם
של מעשים.
אוקיי.
אז יש להם מצוות גם שקשורות לזה.
נכון, יש מצוות קשורות לזה, נכון?
כן, כאילו קרובו וכזה. קיצור, יש דברים של זה, לעומת... דברים גשמיים שמלמדים אותנו דווקא להימנע מדברים, כאילו,
מדיבורים...
שיחות, כן.
כן.
בדיוק, בדיוק. אז מאוד יפה, כן? אכילה, שתייה, מיניות, הדברים, או הם בעצמם מצוות, כן? או אנחנו מברכים עליהם, או כל מיני דברים שאנחנו כבר רוצים לקדש אותם, כן? אבל דווקא ההפך, שיחה, כאילו, זה כאילו, אנחנו אמורים כאילו לא לעשות זה, ואפילו במקום הזה, באיזשהו... מובן באיזשהו דרך לקדש את זה ולהשתמש בזה כדי להיות יותר קרוב לאשר ואפילו למצוא ולהבין שבסוף הדבר אין פירוט בכלל, כן? אוקיי, עכשיו נמשך.
וזהו שנאמר,
בכל דרכך
דאהו, כמו בידע האדם התחווה שהוא ייחוד וזיווג ואם בדברים הגשמיים כך, מה כל שכן בענייני התפילה שהם דברים העומדים ברומו של עולם.
אוקיי. אז קודם כל נחזור לרגע לקבלה, עוד כאן קצת רקע, אז כשדיברנו לפני זה על הייחוד, כן, לתיקון, בקבלה, המטאפורה העיקרית לתיקון וייחוד הזה, זה מטאפורה מינית, כן? זה זיווג בין הזכר ונקבה, כן? אל הזכרי ואל הנקבי, כן? הייחוד ביניהם. אנחנו לא נמשיך עם משהו עכשיו לדבר על זה, אבל זה המטאפורה העיקרית. יש גם מטאפורות אחרות, זה המטאפורה העיקרית על קבלה. אבל עכשיו, יעקב יוסף פונוי הביא את זה למקום אחר. אז מה הטענה כאן? מה הטענה הזה? זה מה היחס הנכון לדברים הגשמיים האלו מאפשר לנו? מה זה מאפשר לנו? ולמה הוא משתמש במטאפורה הזאת? וגם ההשלכות של המטאפורה הזאת. כן. הוא משתמש במטאפורה במין של מה זה דאהו, זה דעת, אבל דעת זה מיניות כמו אדם דעת חווה, כן? למה הוא משתמש במטאפורה הזאת? ומה זאת אומרת על התרגום, כן? של להיות אירו בתוך הגשמיות, שנמצא את השם בתוך הגשמיות, כאילו כל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מה זאת אומרת? כאילו מה ההשלכות של זה? מה ההשלכות של המטאפורה הזאת?
זה שוב לאיחוד.
לאיחוד. אוקיי, יפה. אז איזה שבוע מייחוד? להיות יחד עם זמן. מה יחד עכשיו? אז איזה שהוא ייחוד ביני ובין העולם. זה, כן? אוקיי, זה בנכן אחת. אולי ביני ובין האוכל, ביני ובין השנייה, ביני ובין, אוקיי.
נראה לי גם שהוא מדבר
כלפי אנשים שאולי ינסו להימנע ממיניות ויחשבו שזה איזשהו צורך בהמי כזה שצריך להימנע ממנו. זאת אומרת שדווקא זה המקום שבו מגלים ועושים דברים נעניים.
יפה מאוד, הוא יצא נגד הסגפנות ואומר לא, דווקא, דווקא מקומות האלו הם מקומות הכי, הכי קדושים שאני יכולים ממש להיפגש, לפגוש את השם, את אלוהים. כן.
אולי אחד
מהאיחודים
שחז"ל אומרים
שהם
חשובים לו זה הפסוק של האיחוד בין הכוונה למעשה.
אוקיי.
זה, יש מקומות, יש מקומות שאתה רואה פירוט של משהו ואתה יודע שבסופו של דבר זה אמור להתאחד לגמרי, כמו ב...
ואת האדם את חווה, אז אולי
ברגע שאתה
עושה
את זה לכל דבר
שהאדם
עושה, אז מה שצריך
להתאחד
זה
הדעת
שלו, עם המעשה.
יפה. אז באופן יותר כללי, אני אגיד, נדבר על הפירוד בין השכל והגוף, כן? יש פירוד בין השכל וגוף, וזה ממש, יש להם ביקורת עמוקה על הפירוד הזה, אומרים, זה ממש סכנה, וזה היה אחת מהמקומות של המחלוקת ביניהם והמתנגדים, כן? שממש היה ביקורת על השכל, לפחות את השכל מנותק מהגוף, ורואים בזה, אפילו בתלמוד תורה, הם ראו סכנה שאפשר להשתמש באופן שהשכל פועל מנותק מהגוף.
אני חושבת שבהינתן שכל המטאפורה של זיווג פועל ברמה המשמית, כן. מובילה לילודה.
מובילה למה?
לילודה.
כן.
אז אולי יש משהו ברמה הרוחנית, שגם הזיווג שלי ברמה הרוחנית, יוצר משהו בתוך העולם, גם
מוליד
איזה אנרגיה או איזושהי
השפעה. יפה מאוד, יפה מאוד. ואפילו זלצנר מדבר בדיוק על זה, ואומר שיש, שאנחנו מפספסים את ההזדמנות הזאת, יש איזושהי הפעלה שקורה. כאילו שיש הזדמנות תמיד כאילו להוליד משהו. ואה, בואו, לא עשיתי את זה. פה מאוד חזק, כן. בואו, כן.
אולי גם בגלל שדבר אבל נגיר, זה קשה להבין. Most people might be able to understand the experience of unity from being with another person.
Yes.
It requires greater spiritual wisdom, perhaps, to understand from eating or drinking. You have to be very conscious. But then if you can extrapolate from that experience of another person, you can understand what your goal is in every experience.
Okay, come on. Yes. כן? יש איזשהו משהו בתוך האקט הזה שיכולים אולי לפעמים, לפנות שאנחנו שני נדבים לפעמים, להרגיש פתאום איזשהו ייחוד, כן? אין פירוד בינים. אני יכול, אוקיי, לקחת את זה, כפי שצר לרגע, אולי להביא את זה גם למקום אחר, ללמוד מהחוויה הזאת, בדיוק. ויש גם, אולי אני חושב, כמה דברים חשובים אחרים בתוך המטאפורה הזאת. אולי, כן.
יש משהו
במיניות
שזה לא יכול לבד. אתה לא יכול, זה ככה את מדי שאתה רוצה, אתה לא יכול, אתה צריך פה איזשהו ריקוד, מספר כבר לעשות ביחסים בין שתי אנשים, בין שתי אישויות, ולמרות שזה לא נראה ככה עם אוכל, אבל בעצם יש פה עניין של משהו שהיה פעם חי, שעכשיו כבר לא חי, משהו שאולי חי בצורה אחרת ועכשיו היא...
חי בצורה,
יש פה
גם. יפה, לפחות, בוא נגיד את זה באופן נכון, לפחות, יש עניין כאן של אפילו האכילה והאוכל והשנייה, יכול להיות שהם גם סובייקט באיזשהו מקום. כאילו, אנחנו לא מתכננים רק לאובייקט, אבל יש איזשהו תימה, משהו של סובייקט שם. כן, כן. יש עוד משהו אולי די חשוב, כן.
שאלה אולי, או
כן.
אולי זה קשור.
כן.
הוא מדבר על ידיעה שהיא גם ייחוד והיא גם זיווג. זאת אומרת,
כן.
משתמשים במילה הזאת
כן.
בשני מובנים.
נכון.
שהוא גם מובן אחד עליון וגם מובן אחד
כן.
גשמי.
כן.
ואחר כך, כאילו הוא מדבר על אם הדברים הגשמיים כך, אז בענייני תפילה, דבר שעומד ברומו של עולם,
כן.
אז כל, לא כל שכן.
כן.
והשאלה שלי, האם בעצם המטרה שלו לא הייתה להפוך את הדברים הגשמיים לרוחניים באיזושהי צורה? ולכן למה הוא ממשיך לעשות את ההפרדה, כאילו בין, המוחלטת בין רוח לחומר, כאילו הוא מנסה להפוך את החומר לרוחני?
שאלה טובה, וזה דווקא, זה מעניין כי זה מופיע, לפעמים זה מופיע ככה, יש דברים גשמיים, ודברים כמו תפילה ותלמוד תורה על אחד כמו חמה, לפעמים זה ההפך, תפילה ולימוד תורה, בסדר, ברור שאנחנו יכולים להתקשר לאוכלים שם, אבל לעשות את זה בגשמי, זה הדבר הכי גדול, ולפעמים באותם טקסטים הם די שווים, כאילו זה לא משנה. זו שאלה טובה, זה לא ממש ברור לי למה זה ככה לפעמים ולמה זה ככה לפעמים. אבל מה שמאוד מעניין גם שם זה להבין את ההבנה של דעה לא רק כזיווג, וזה אומר שכמו שאמרנו לפני, דעה זאת אומרת שאיזושהי הבנה שהשכל והגוף לא מנותקים אחד מהשני. כי בסופו של דבר ההבנה הנכונה זה משהו שאין איזושהי שלמות, איזשהו איחוד בין החלקים שלי. וגם אני רוצה להסיף, אני חושב שזה דבר די עיקרי כאן, ואני רוצה שנראה את זה לפני שאנחנו ממשיכים, שאני מקווה שיש תענוג בתוך האקט המיני, כן? יש תענוג. וזה גם מאוד מאוד חשוב להם, כאילו הם רוצים שאנחנו נביא את עצמת דעת שלנו, עצמת לב שלנו, לתענוג בתוך האכילה, בתוך השתייה, בתוך הדיבורים, כאילו בכל דבר הזה, איזשהו מובן, יש תענוג בתוך הדיבורים, ודווקא התענוג הזה זה לא דבר רע, כן? זה המקום, זה הווה מיני שזה דבר רע בא ממקום של סגפנות. הם רוצים שאנחנו נכיר בזה שדווקא זה טוב, התענוג בכל דבר זה טוב, זה דווקא דרך שיכול להביא לנו לתוך הייחוד, לתוך הקשר עם אלה. אוקיי, זה המבוא. קצת הבנה, כן.
הוא לא מתעלם מדעה בצד של פריאת, אכילת פריאת הדעת, שנמצא בעצם בתוך הסיפור הזה. אז מסתכלים על הצד היצרי החיובי של בידע חווה, ידע וחוויה, אבל מתעלם קצת מהחטא האולטימטיבי של אכילת פריאת הדעת.
את פשוט אומרת שהוא לא מביא את כל הסיפור והעיקנים האלה כאן. זה נכון, אבל בוא נגיד את זה על הפירושים החסידים בכלל, זה גם, במצרים, לא כל כך רלוונטי. זאת אומרת שהם שמחים מאוד לקחת גם כמה מילים, גם משפט, וכל זה בשום מובן, והקריאה שלהם, כאילו אי אפשר להבין את זה אם אתה אפילו קורא את כל הפסקה, ולא לדבר על זה של להשוות את זה לאיזשהו סיפור אחר או מקום אחר. כן, אז זה נכון מה שאת אומרת, אבל אם אנחנו נלך איתם והדרך קריאה שלהם, צריכים להבין את זה שזה ממש קריאה מיקרו כזה, שזה בתוך כל מקום לקרוא את זה ככה, וזה לא משנה אם זה ממש עקבי, כן, במקום מקומות אחרים. וזה גם, זה עוד דבר חשוב שאני ממשיך להגיד, זה מבין שאנחנו ממשיכים עם קצת סדר ואז עוד שיעור, שבאיזשהו מובן אנחנו יכולים להבין את הטקסטים האלו, הטקסטים החסידים כטקסטים תיאולוגיים, כאילו מכירים לנו טענות תיאולוגיות, כמו כאן, בכל השם, וזה נכון, יש טענות תיאולוגיות. אבל אני רוצה כשאנחנו להיות זהירים, כאילו להבין את זה באופן פילוסופי. זאת אומרת, זה לא תיאולוגיה סיסטמטית, כן? זה לא תיאולוגיה פילוסופית. זה כל מיני רעיונות שונות, וממש לא אכפת להם. אם כאילו הרעיון הזה, כאילו מנגד לרעיון הזה, ויש במשפט אחד רעיון הזה, ואז במשפט אחד רעיון השני, וכאילו הם מנגדים אחד לשני, כנראה זה לא ממש משנה להם. כמו שזה לא כל כך משנה לחזר גם, כאילו לפחות בין מג'שי, כן? אז הדרך של הזה זה דרך של לימוד וטיפוח כל מיני מידות או התייחסויות אחרות לחיים שלנו ולעצמנו. ועושים את זה דרך התיאולוגיה, והתיאולוגיה זה כלום. זה לא איזושהי טענה פילוסופית אמיתית וסופית, כן? ואני חושב שזה מאוד חשוב להבנת הטקסטים, להבין אותם וזה כמו שהם כדברי תורה, כאילו שאנשים שמציעים איזשהו פרקטיקה, איזושהי גישה לחיים, ולא איזושהי טענה פילוסופית. אוקיי, אז מה אנחנו נעשה עכשיו? אנחנו נקח ממש לא הרבה זמן, משהו כמו 15 דקות, ואני מזמין אתכם פשוט להמשיך לקרוא את הטקסטים האלו, זה בסדר גמור שלא נגיע לסוף. והכי חשוב, ומה לקרוא אותם בסדר, כאילו הכי חשובים מהנה יותר הקודמים, ולקרוא את הטקסטים אלו ולענות על שני השאלות האלו. השאלה הראשונה זה, מה הטענה של הטקסט לגבי אכילה? הטבע של אכילה, הטבע של אוכל, וגם הטענו רבה פעמים שבאכילה. מה הטענה של הטקסט? והשאלה השנית, מה הפרקטיקה, מה הפרקטיקה שהטקסט מציע? מה הטקסט רוצה שאנחנו נעשה באוכל שלנו, ביחס לאוכל שלנו, כל מיני. זה מובן השאלות האלו? אוקיי. טוב, אז בואו ניקח 15 דקות.
כן. זו רק הודעה ממש מהירה, בזמן הפרוטות יש פה ירקות, פירות ודברים כאלה שזה לא לאכול עכשיו.
נכון, נגיע לזה. לא נגעת, בבקשה. תודה רבה.
כל מה שפה משמאל, לא
נגעת. טוב, אז בואו ניקח 15 דקות. מה הדבר הזה? שמה מה שאנחנו קוראים שפילת הכלים, כשגם הקוסמוס, אבל גם האל נברא, ובעיקר האל, כשהאל נברא, היה בעיה גדולה. היה שפילת הכלים, ונפלו הניצוצות הקדושות, והם תקועים עכשיו בתור הקליפות, כל הקליפות, שזה אומרת, הדברים שמפריד אותם מהאלוהות, הדברים הרעים, והתפקיד שלנו כמקובלים, כן, זה לשחרר אותם ולהעלות את הניצוצות ולהחזיר אותם למעלה, אוקיי? זאת אומרת, זה עוד סוג של ייחוד. כן? עוד פעם נייחד את הניצוצות האלו שמופדים עכשיו מהמקור שלהם, מהשם, לייחד אותם. אז מה הטענה כאן לגבי אכילה ושתייה? או לגבי אכילה. כן.
זה בעצם אומר שגם אוכל זה הניצוצות, אבל הם לא ניצוצות בפני עצמם, הם רק ניצוצות אם אתה מכניס אותם אליך. ואז לפעמים חלק מהניצוצות שלך שאתה צריך לתקן. ואז כאילו התחלנו לחשוב מתי הם נהיים שלך, כשאתה מריח, כשאתה אוכל, ועוד מחשב, כאילו גם יש להם פוטנציאל להיות ניצוצות שלך, וזה כמו, הזכיר לי, כמו אם אנחנו חוזרים באמת אחורה של הזיווג והמיניות ומה שיוצא מזה, כאילו יש כאן דברים בפנים בתוכי, אם זה זרע או ביצית שיוצאת ממני, ואז את זה אני מכניס אליי. כל המשחק הזה בין להוציא משהו ממני שהיא החוצה וניצוץ משלו, ואז להכניס משהו אליי שהוא הופך לניצוץ.
וזה גם, פשוט לראות מה שאתה אמרת, שזה מאוד מתעטש וגם מתיר ספק בגבולות שלנו. זאת אומרת, יש אוכל שמה, זה אוכל, זה אני, זה הניצוצות שלי, זה לא אני. מתי זה הופך להיות אני בדיוק? כאילו, מתי זה, כאילו, הצורה, השתן, לא משנה מה, כבר כשהם יוצאים, מתי זה הם כבר לא אני? גם בנשימה, מתי הנשימה בדיוק הופך להיות אני? כי זה סתם אוויר, ואז באיזשהו מקום זה הופך להיות, כאילו, נכנס לריאות, הופך להיות חמצן, כל מיני שדברים קורים בתוך הגוף שלי, אבל זה, כאילו יש אני כאן, עם גבולות, אבל לא כל כך ברור עכשיו בדיוק איפה הגבולות האלו, ומה זה אני ומה זה לא אני. כן, למרות אם אני עכשיו מתייחס לסביבה שלי, אוכל ושתייה, כדברים שהם כבר אני, ואני צריך כאילו להשתמש בהם, לתקן גם את עצמי, ולתקן את הניצוצות, שזה כבר הניצוצות שלי. כן? תגיד משהו?
כאילו, אני לא יודע אם זה איך שכולם פרשו, או אנחנו הסתבכנו עם זה קצת, אבל כאילו בסוף, מה שהלכנו איתו זה באמת נשמע כמו מה שאתה תיארת, שכאילו נגיד, אפשר לדמיין שיש לי חלק בגוף שעכשיו הולך להתחלף על ידי האוכל שנכנס, וזו הזדמנות, כאילו, לתקן את אותו חלק שהתחלף, כאילו.
יפה מאוד.
זה להעלות את הניצוצות של בי, כאילו, בגוף שלי.
יפה. גם אני חושב שזה חלק מה, כאילו, המטאפורה הזאת בטריאולוגיה, זה גם, הם מבינים את זה במקום אחר כהסבר על הגלות. למה אנחנו בגלות? כי המקום שאני נולד בו, זה בכוונה שיש במקומות האלו איזשהו ניצוצות שאני צריך לשחרר. כן? אני צריך לטפל בהם.
אבל מה שמלהים זה שזה לא גם אוכל ושתייה, זה כל אוכל ושתייה.
כן.
זה כל דבר שאתה עושה,
you can't escape. כן, לגמרי, כן? זה תמיד, 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 תמיד נמצא. כן, תמיד נמצא. ועוד פעם זה כאילו, אוקיי, זה כל אוכל, אז איפה הגוף? ביני ובין אוכל, ואז אם זה נכון לי וגם נכון לו וגם נכון לה, אז אומר זה קצת מרבר, איפה הגבור בינינו עכשיו? האוכל זה, זה, זה אני תוצאות שכולנו שאפשר לתקן, כאילו, כן.
אני חושבת שאני הבנתי את זה אחרת, אני חשבתי זאת אומרת, כשאני אוכלת ושותה משהו, אז באחריותי, זה החלקה שלי, כאילו זה אחריותי, באחריותי להוציא ניצוצות, כאילו, לא דווקא אליי, אבל פשוט להוציא ניצוצות מהדבר הזה ולתקן בעצם את הפיסת עולם שהיא כרגע באחריותי, וזה אפילו, זה היה נשמע לי כמו סוג של אפילו ציווי כזה אקטיבי, כאילו אתה חייב, זאת אומרת, יש לך משהו שתחת לא יהיה מקובל אחר שיעשה את זה, ואתה אוכל פשוט את האוכל הזה.
יפה, יפה, המקום של האחריות, כאילו, עכשיו זה אצלי, עכשיו זה האחריות שלי, ואם אני לא רוצה את זה, אף אחד אחר לא, אולי לא יעשה את זה. ואז אני רוצה להמשיך עם זה, אז מה התרגול כאן? מה הפרקטיקה? מה הם רוצים שאני אעשה?
תאכל.
תאכל, כן, זה נכון, אבל לא רק נכון, כי אם זה רק נכון, אז זה כבר קורה. כאילו, למה הם אומרים לנו את זה בכלל?
אני חושב שבאמת, כאילו, בהמשך לזה, לדעתי המהלך הכי גדול שהוא עושה כאן, זה שהוא מוציא את האכילה והשתייה מגדר איזושהי פעולה סתמית כצורך למשהו שאתה בוחר בו, ושהוא כאילו בחירה רוחנית. הוא לא, אני לא אוכל כי אני חייב לאכול, זה לא איזו פעולה סתמית שאני עושה כדי להתקיים, אלא זה ממש משהו שאני עושה כפולחן, כאילו.
כמובן, כפולחן, כן? אפילו כקורבן, כאילו, זה דורש איזשהו גם כוונה, איזשהו מודעות, וגם יכול להיות איזשהו יחס אתי, כאילו, שאלה אני חושב כאן, כאילו, מה זאת אומרת, מה אנחנו אוכלים, ומה אנחנו קונים, עם המטרה הזה ממש, ולא יותר למצוא את זה, ולמצוא את, את הקדוש בכל כל דבר.
יש בעיה עם כל הדברים האלה
מתחברים
לאיזשהו מקום שאני מרגישה שזאת הצעה מאוד מאוד רדיקלית, כי הדבר כאילו, הוא מנקה את האוכל מהסתמיות, אבל בסוף אוכל זה דבר יומיומי. אני אוכלת 3 פעמים ביום, אוכלת יותר לפעמים. אני, איפה ההבדל? אפרופו דיברנו על הבדלים, ביני ובין אלוהים. אני אדם, אני בשר ודם, אני לא כל הזמן ברוח. אני חיה בחומר. ואני לא יכולה להיות כל הזמן במין איזה, כאילו, אתה יודע, אני לא נביאה אינסופית כמו הספירה העליונה. זה בגלל שזה נאמר פה, כן הציבור שהוא כן דתי והוא כן מאמין והוא כן משתמש, בפועל זה צריך. לא רוצה, לא יכול. זה לא שאתה יכול לעשות את זה.
זה
שאתה רוצה לעשות את זה, אתה צריך לעשות את זה. אז זה עלול לגבול בהיבריס, כאילו, יש פה אוכל סכנה בעיניי.
אני מאוד יפה מה שאמרת, אני אומר שיש, זה נכון שיש כאן אתגר גדול, נכון? ואיזושהי אישה גדולה, של להיות ער, בכל רגע. להיות ער בכל רגע, לכל מה שאנחנו עושים. ולדעת, כאילו זה מאוד ברור, הם יודעים שזה לא אפשר. הם יודעים, כי הם כותבים את זה באופן מאוד מאוד מפורש. יודעים הרבה על מה שקוראים רצו ושוב, כן? וקדמות וגדלות. לפעמים הם נותנים, לפעמים לא, בסדר. זה לא כאילו, או וואו, איזושהי אשמה גדולה, לא עשיתי. אבל נכון, כאן יש את הכוונה וכיוון. ככל שאני יכול להיות ער, להיות מודע בכל רגע שאני יכול. וזה ממש, זה ממש אתגר, אבל זה ממש, כאילו, אם אני יכול אפילו לדמיין את זה רגע, אם הייתי יכול לעשות את זה אפילו ליום אחד שלם, להיות ער לכל רגע, מה זה היה עושה ליום שלם? איך זה משתנה לזה? משהו נפלא, משהו פתוח, משהו עמוק. מה?
משהו מני.
מני. זה מעניין, אני לא יודע אם זה מני, כי זמני זה כאילו זה לוקח אותך מעבר. זה איזושהי הרגשה שאני ממש בתוך זה. אני ממש במגע, במגע עם כל מה שעולה עכשיו. אז יש הרבה עוד להגיד, אבל אני רוצה להגיע לטקסט הבא. אז זה גם טקסט מהבא שם טוב. אז עוד מישהו יוכל לקרוא בשבילנו?
כן.
עוד הכל? תודה.
כן. הפסוק כאמור הוא כתוב השם. ובכל אוכל ומשתה יש להם עדיפות וטעם טוב וטענות רוחנית. לוודאי הטעם והטענוג, הוא מלכך מעולם הטענוג, ונתגשם בטענוג וטעם רשמי שבאוכל רשמי. ואם כן, מהראיה הוא שבשעת אכילתו והרגשת הטענוג הרשמי, ידבק את עצמו בו, שהוא טענוג של כל הטענוגים. וזה...
שאמרו?
טעמו וראו כי טוב, שבאוכל ובמשקה הוא השם יתברך שנלקח ממנו. ואם כן ראוי שתדבק על ידי אכילתם בו, יתברך עד כאן לשמוע.
מה הטענה כאן? מה הטענה? מה זה אוכל? מה זה אכילה? ובמיוחד, מה זה הטעם, כן, והתענוג בתוך האוכל?
דבקות
להשם? דבקות להשם אפשר, אפשר כאילו להביא את עצמך לדבקות להשם דרך האוכל, זה נכון, אבל מה האוכל?
טעימה מאלוהים.
תענוג.
טעימה מאלוהים, נכון. תענוג, אבל מה זה תענוג? מה זה עולם התענוג?
עולם הבא,
לא יודע אם זה עולם הבא, אבל זה משהו כאילו אפלטוני, כן? כן, כזה, יש כאילו, זה לא שיש תענוג, יש עולם התענוג, כן? וזה דבר כאילו אלוהי, זה שם באיזשהו מקום מטאפיזי, וכל מה שאני טועם, זה כאילו נלקח מהמקום הזה, כאילו זה חלק מהמקום הזה, שזה בסוף של דבר השם. אז זה כאילו זה, זה מאוד מאוד מילולי, תענוג וראו כי טוב השם. מה?
רק אם זה טעים, רק אם זה תענוג.
זה טעים, נכון. אבל זה מעניין שזה קשור למקום הזה של תענוג, זה ממש התענוג בתוך זה, זה נכון, אם זה אוך תכסה, זה לא היה טעים לי, אז זה לא ככה.
דיברנו על זה שבעצם כל מה שאנחנו אוכלים, וכל החלק הטוב משהו, אנחנו בעצם נגיד שהוא מהשמש, מהמקום הלמעלה הזה, זאת אומרת, גם החיות שאוכלים את החיות שאוכלים את החיות, בעצם, אז בעצם כל הטוב הזה, כל הפוטוסינתזה הזה, כל הסוכר, כל האנרגיה שאנחנו אוכלים בעצם מגיע מהעולם הזה של למעלה, בין שתקרא לזה.
גם, ועכשיו הנה השמש זה השם, כן, ואנחנו מה שאוכלים, בסוף השבר, נעשה את זה גם בתוך רשום, בסוף השבר אנחנו אוכלים את השמש, כן, ממש אוכלים את השמש. וכאן אומרים טובים, שאנחנו ממש אוכלים את השם, כן, אוכלים את האלוהות.
אני
רוצה,
הפיסה הזאת שאתה נוסף לי כותבת, אני כאילו, אני שקראתי את המשפט הדבר קצת שונות, שכאילו, זה לא רק שיש את הדבר שאני צריכה לתפן בו פסמידי, אלא כאילו משהו קצת אולי יותר סבלני, שבעצם הדברים שאני מתקרבת אליהם, הדברים שמושכים אותי, זה הדברים שמזמינים אותי לתיקון. ואז ככה אפשר אולי לכתב את כל הסיפור הזה. אני לא כל הזמן צריכה להיות אקטיבית בתיקון שלי, אלא מה שמושך אותי זה הדבר שאני כבר מתחילה, כאילו, אמורה לתקן אותו. ואז זה גם משהו טעים לי. סתם, דיברנו על זה כזה שמין, אם בא לי פיצה, אם פטריות, לא אומר. כזה, זה קצת סימפליסטי, אבל כאילו, בדיוק זה שאולי לכל דבר יש תוכן, יודעת מה, אנרגטי מסוים, או איזה גילוי של השם מסוים, שאיתו הנשמה שלי מתכתבת באותו.
תמוד, כן, אבל שמחה בונו בדיוק אומר את זה, הוא כמו שיש לנו תשוקה, זאת אומרת שיש איזושהי מתנה שם, יש איזושהי סוד בשבילנו, רוצים להבין וממש לקחת את התשוקה הזאת למקום הנכון.
מעניין שגם בתשוקה הזאת דיברנו על זה שאין בה שום אשמה.
כן.
אין בה שום אשמה ו...
אין שום אשמה, ואפילו הבעל שאתה אומר במפורש, הוא אומר, אשמה זה כלי של היצרה. הוא אומר, זה לא אומר שאין מקום לחרטה. כן? שברור, לפעמים אנחנו עושים משהו לא נכון. זה נכון, זה חשוב שיש לנו חרטה, אנחנו מנסים לתקן את זה. אבל ההרגשה של אשמה שאני רע, כי אני רע, זה רק של היצרה אומר. כי מה זה עושה? זה רק מרגיש, אני מרגיש כל כך רע, אני חושב מרגיש נמוך, שאני אומר, בסדר, אני לא יכול לתקן את זה, אני לא יכול להיות מישהו אחר או משהו אחר. זה אני, כן? אני גרוע, אני לא משנה מה. והוא מה רוצה שאנחנו נשכנע את זה, כן.
אם אפשר להפשוט.
כן, ברור.
אז נגיד בעניין של האשמה שיש, אז נגיד אני חושבת, וואי, חבל לי שוקולד, אני אוכל שוקולד כל היום, זה מה ששמחתי, אבל בסוף אני אעשה לעצמי נזק, אם אני כל הזמן
נכון.
אז דווקא כן יש פה אלמנט של אנחנו צריכים להגביל את עצמנו גם עם הדבר הזה.
לגמרי, אבל זה הבדל בגדול בין הגשת התשוקה, כן? והפעולה. לא צריך להיות שום אשמה על זה שיש לי תשוקה, וזה לא זה אחר, לא משנה מה. למה צריך להוריד האשמה? מאוד נכון שיכול להיות, אבל לרגע זה לא דבר נכון לעשות, כי זה יגרום נזק, או כל מיני כאילו סיבות אחרות, נכון?
אני גם חושבת שאם תוכלי כל כזה ברצף כמה ימים, שוקולד תהיה תשוקה להגביל את זה.
כמו השלב בתורה, כן? אבל אני חושב שההבדל הזה זה הבדל מאוד 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 חשוב בין היחס שלנו שמה שקורה בתוכנו, גם המחשבות, גם התשוקות, גם התאוות, הכל, ובין מה שאנחנו עושים איתם. כן.
אוקיי, ודבר נוסף
שלנו,
נגיד, בן אדם שהוא חסר
תשוקה,
הוא שטר כן. מה? זה פשוט
פוסח על כל הדבר הזה, מה קורה? כן, אני לא יודע, יש אנשים שממש חסר אותם?
כן, אני מביאה מישהו שאוכל לפי המרקם.
המרקם, מעניין. מרקם זה עדיין נשמע לי טעם, כי אני לא יודע אם זה דבר, אבל לא משנה. בוא נגיד, הם מדברים, ברור שהם מדברים על זה לא רק באכילה. אני הבאתי את כל מיני טקסטים על האכילה, כי אנחנו מתעסקים עם האכילה, כן. מדברים על זה עם כל החושים. אז אני מניח אם חסר חוש אחד, בסדר, יש חושים אחרים, כן? אפשר לעשות את זה עם מנירה ועם שוש ועם קרוב, עם ריח, כן? אז זה לא שזה צריך להיות, כן? אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה, אני חושב שאנחנו נמשיך בתיאור. אז מה התרגול כאן? כאילו, באמת, מה הפרקטיקה כאן? מה הם רוצים שאנחנו נעשה?
לכוון, זה בלי משהו להגיד שגם פה יש תביעה, כאילו שהתענוג שלך היה מחובר לתענוג שהקדוש ברוך הוא, שתחשוב כאילו שזה בא ממנו, שזה יושב לשם. זאת אומרת, זה לא שכל תענוג עובד, צריך לשים לב גם שהתענוג הזה הוא אלוהי.
אוקיי, אז קודם כל לשים לב, כאילו, את אמרת שסוף כדי לשים לב שהתענוג הזה זה אלוהי, נכון? אבל כשכלו בזה, קודם כל צריך לשים לב לתענוג. כן? יש לנו לשים לב שזה התענוג הזה אלוהי, עד שאנחנו ממש שמנו לב לתענוג ש... וזה מאוד חשוב, כי מה שראינו כאן, יש למשל את התרגול של הברכות, הברכות, שהם יכולים לקדש את האכילה שלנו. מאוד חשוב, כן? אבל זה איזשהו פוכן אחרת שאנחנו מביאים לאכילה כדי לקדש אותו. וכאן הם מדברים איך אנחנו יכולים להתייחס לפעולה עצמה של אכילה כ... תרגור, כפוכן, כי איך אני יכולים לצור את הקדושה בתוך זה, לא במשהו נוסף, זה לא משהו שהם, ברור שהם גם רוצים שאנחנו נבורך, כן, אני לא מבטל את זה, אבל פשוט להגיד שאחיד עצמה יכול להיות פעולה מעצמה, כן, ודרך זה להגיד אלו.
אולי זה דווקא אפילו מעורר סגפנות, כי... אם אתה רוצה להעלות את התענוג שיש לך ממשהו, אז יכול להיות שנגיד להפוך אותו לנדיר, או לעשות אותו קצת, כאילו, דווקא אלה הדברים שגורם למשהו להיות מאוד מאוד מיוחד. ואז שם אתה באמת מרגיש, כאילו, לשתות כוס מים אחרי ששעה חיגית לה, זה הרבה, כן, יש בזה משהו הרבה יותר, כאילו, אתה חווה את זה בצורה הרבה יותר מיוחדת, ואתה הרבה יותר ער למה שקורה, מאשר אם אתה, כאילו, זה כל הזמן סביבך, אז כאילו... לא יודע, הציגה למוצש, זה כאילו, אני לא מאשרת, כן, אבל ככה מספרים.
שמעתי, אנשים אחרים.
לא, אבל באמת, זה כן יכול לעורר.
כן, אני שומע מה שאת אומרת, אבל אני רוצה לחזור לטקסט הראשון שלנו, שלפחות הכוונה שלהם זה ממש להדגיש את היום-יום של זה. כאילו, להגיד שזה, כאילו, כל הטענה זה לא לחכות לאיזשהו זמן מיוחד. זה לא שזה גם קשור לזמן מיוחד. הם מדברים על זה גם בארוחות שבת, למשל, אומרים, ברור שזה זמן מיוחד וכולי. אבל הכוונה להגיד, אבל אפילו כמו שאמרנו, דברים בטלים, כן? אפילו פשוט שיחה בינינו, לא התורה, לא שום דבר חשוב, אפילו שמה אנחנו יכולים למצוא את השם, למצוא את התענוג הזאת, כן? אז דווקא הכוונה, אפילו סתם, שתייה מים שעשיתי עכשיו, לא רצתי, כן? לא עשיתי שום דבר מיוחד, סתם, שתיתי משהו, אני יכול עדיין להתייחס ולהידבק להתענוג בזה, יש תענוג בזה, ודרך זה להבין שכאן, שם, בתוך המים, בתוכי, בתוך החוויה הזאת, יש כבר השם. אוקיי, יש הרבה יותר להגיד, אבל אין לנו זמן. אז עכשיו אנחנו נתרגל קצת ביחד. אז אני מברך, יש כאן הזמנה, ממש הזמנה, עוד מעט יהיה ארוחת ערב, אז מוזמנים לקחת שתי דקות לאט לאט ארוחת ערב. לחופש תיקה. עד שתי דקות עם הכוס תה שלכם, לעשות את זה וממש לחוות את זה, לפני שאתם ממשיכים לדבר או לקרוא או לעשות משהו אחר. הזמנה, אופציה. שני דקות, אני רוצה להזמין אתכם, בשאר שומעים אתכם, אני לא יודע אם אתם עושים תרגולים, אבל ממש לחשוב ולשאול את השאלה, מה אני יכול לעשות עם זה? כי אתה גורל למשל עם השיעור עכשיו של פרופסור רוס, כן? ממש מלא שאלה, מה אני אמור לאכול? ומה אני אמור לא לאכול? ומה אני אמור לעשות עם החיים שלי, כן? והבחירות שלי. אז זה עוד הזמנה. להמשך הדרך והמשך הסדנה הזאת של הדר על אכילה. איך אני יכול לאכול? שיכול להביא את כל מה שאני למדתי היום בתוך האכילה שלי. ואם מה שעשינו כאן זה משהו שמדבר עליכם, רוצים לנסות עוד, אני רוצה להגיד כמה הזדמנויות, לעשות זה באופן יותר עמוק. קודם כל, כמו שנדב אמר, יש לי ארגון העולה, ואנחנו עושים סדנאות של מדיטציה יהודית. יש סדנה של שבוע במרץ, אתם ממש מוזמנים. יש סדנה של סוף שבוע במאי עם דני כהן, שהוא היה כאן. אני חושב חלק מכם הם מכירים. יש בחמישי במרץ כנס בערב מיוחד על נאו חסידות בארץ של, אני מקווה שאתם מכירים, אלפרין, אחד מהגדולים בנאו חסידות בעולם. הוא כאן בארץ ואנחנו נעשה ערב, הוא ייתן הרצאה, גם יוכי ברנדסבר, והיא מדברת על הספר שלה, על אדל, על הבת שלה בעל שם טוב, כל מיני אנשים אחרים, גם נאוה תהילה, יהיה קונצרט של נאוה תהילה, אז יהיה ממש ממש ערב מיוחד, כולם מוזמנים, זה יהיה בכל הנשמה, ובכנסת שם. ודבר אחרון, פעם ראשונה, השנה אנחנו עושים סדנה למשפחות, שיכלו מדיטציה ואכילה גם לילדים, גם לבוגרים, אז לאלה שלהם יש ילדים, או שמכירים אנשים שיש ילדים, שרוצים לתרום דבר כזה, זה גם באתר שלנו, אור הלב, orhalev.org, זה באפריל, בהתחלה של אפריל, ממש לפני פסח, וכולכם מוזמנים. אז זהו, תודה רבה, תיהנו מהאוכל.